ברוך השם שאנחנו קודם כל שוב נפגשים בין כויס לבית המדרש אחרי הפסקה של שבועיים שהייתי בהן בחוץ לארץ, ולצערי אני שוב פותח בהתנצלות על האיחור, אבל אם המתינו שבועיים, השבועיים ועוד רבע שעה, אולי זה לא כל כך הרבה זמן. הימים הם ימי חנוכה, ומטבע הדברים יש הרבה לחץ. אני בא עכשיו משיחה לכבוד היום שמעתי במקום אחר, וקשה לתכנן במדויק אירועים. ברוך השם, אנחנו עוסקים היום בסוגיה שעסקנו בה בעבר, בשילוב של סוגיות שונות שעסקנו בהן בעבר, וחלק מהדברים מופיעים במקומות מפוזרים גם בספרים על ברשס, על שמויס ובמקומות אחרים. הסוגיה שבה אנחנו מרחיבים היום בלילה זה גדרי ההידור בנר חנוכה. כאשר אמרו חז"ל, מצווה חנוכה נר שבייסוי, המהדרן, אלה כל אחד ויכול, והמהדרן מן המהדרן, מויסה והוילך, פויכס והוילך, איך אנחנו מגדירים ומבינים את גדרי ההידור השונים שיש בחנוכה. ולשם כך, קודם כל נקדים דיון כללי או סוגיה כללית, הידור מצווה באופן כללי. מה גדר הידור מצווה בענפיה השונים? אז כולנו זוכרים את הגמור בשבת קוף למד ג' זה הברייסה הבסיסית של הידור מצווה, שם דרשו חז"ל, זה קלי והנראו פוסק משיר הסיים, הפנו אלפונות במצווה. ובברייסה יש רשימה נכבדת של מצווה שאפשר ושצריך להדר בהם, סוכנוע, שויפנוע, ציצסנוע, לפי גרסס רשי בבקם הדפטס גם טלסנוע, סייפטרנוע וכוחוי בשירוי מנועים. הצד השווה שבין כל הדוגמאות שיש בברייסה שבכולם מדובר בהידור של נוי בחפץ דמצווה, בחפץ שבו מקיימים את המצווה שצריך לייפות אותה, שיהיה נאה, שיהיה יפה. זה הגדר הבסיסי שלמדנו בברייסה של הידור מצווה. אבל כתבתי בכמה מקומות בספרים שלי, וכבר דיברנו בעבר, שמלבד הגדר של נוי של החפץ, יש גדר נוסף של הידור מצווה בשלמות המעשה, באופן קיומם של המצוות. לא רק בחפץ שעל ידו מקיימים את המצווה, אלא גם בעצם מעשה המצווה שלמותה ודקדוקיה והלכותיה, וגם זה בכלל הידור מצווה. באותה סוגיה בשבת קל"ג, חז"ל אומרים שיש דין בהלכס מילה, ציצן שיהיה מיאק ונסמילה, המילה כשרה כאשר הסירו ופרעו את רובה של האורלה ואת רובה של אור הפריע. ויאפל פי כן, משום זה קלי ואנווי צריך להשלים את מצווה סמילה, אפילו אם פירש צריך לחזור על ציצן שיהיה מיאק ונסמילה, וגם זאת משום זה קלי ואנווי הוא. כל בר דעת יכול להבין שכאן לא מדובר ביופי ונוי של חפץ דמצווה. אז מה גדר ההידור הזה עם המילה כשרה? גם כאשר לא מסירים את הציצן המעק ונסמילה, מה גדר ההידור יש כאן? אז כתבתי ואמרתי פעמים רבות שההידור הזה איננו בנוי והוא איננו בחפץ דמצווה, אלא הידור בשלמות המעשה. משום שאף על פי שיש דין רובוי ככולוי, ויוצאים ידי חובס מילה כאשר הסירו ופרעו את רוב אור המילה ואור הפריע, אבל מכיוון שעניין המילה היא הסרת האור וגילוי העצור, ולכן צריך לקיים את מצווה בשלמותם, וגם זה בכלל הפנו לפונו ומצווה זה קיילי וענווי. בעיני רוחי אני רואה דמיון בין שלוש הלכות, וכולם קשורים להידה מצווה ולחיבוב מצווה. הדין של ציצן שיהיה מיאק ונסמילה, הדין שלמדנו בקידוש נחמם עליו מצווה בו יוצא מבשלוחו. יש מצוות שאדם יכול לקיים אותם על ידי שליח, כך אמרו חז"ל שליחו של אדם כמו איסו, ויפו פיקן למדנו מקידוש נחמם עליו שמצווה בו יוצא מבשלוחו. גם כאשר אתה יכול לקיים מצווה על ידי שליח, יש עדיפות, יש הידור כאשר אתה מקיים את המצווה בגופך, כפי שרש"י כותב שם, כי עושה גופוי במצווה מקבל שכר פי. וההלכה השלישית שלמדנו בדברי הפרשס בברוכס כופה לפה מדבייס, שם כותבים הפרשס, אף על פי שלמדנו בכל הש"ס כולו, השומע כעוינה בכל מקום, וכל המצווה שבדבר, הברכות השונות, התפילות, הקריאות, אדם יכול לקיימן, לצייס ידי חויבי בשמי המפי החרם, כותבים הפרשס, יקרה הידור מצווה תווי, כאשר אדם מברך, קורא, מתפלל בפיו, בעצמו. הצד השווה שבין שלושת ההלכות האלה צריך לקיים ולהשתדל לקיים מצוות כפשטוס עניונם ובשלמותם בכוונה הבסיסית והפשוטה שלהם. אמרתי פעם בלשון בוטה, ולא משום שאני אוהב להיות בוטה, אבל לפעמים כדי ליישר את הדברים על הלב וכדי לסבר את האוזן אני משתמש בביטויים אולי קיצוניים. אני אומר שהקודש ברוך הוא חפץ בעבוד, לא בפטנטים. יש פטנטים, רובי ככולו איזה פטנט, שליחו שלום כמו איזה פטנט, שומע כהן איזה פטנט. שומע כהן אומר שאפשר להתפלל בלי להתפלל, בעצם אפשר להתפלל כשפלוני מתפלל ואני שומע. אפשר לנוח ופלוני השליח שלי מקיים מצווה וזה נחשב כאילו אני קיימתי, זה נכון. אלה הם דיני תוירה, כך גוזלו תוירה. שליחו של אדם כמויסה, שומע כהן, רובוי ככולוי, אבל יש עדר מצווה. על האדם להשתדר לקיים מצווה כפשטות כוונתם ובשלים את המייסה. ולכן עדיף לא לסמוך על כל העיצות האלה שבהם אדם יכול לצאת ידי חובה במיעוט תרחה, לא בשלמות ממש, לא בגמר העניין, אבל כך לא זאת תרחה שלו שריחו שלום כמו יפרו וככולי השמע כהנה. ובכל שלושת הדינים האלה מצטווינו על ידי חז"ל בכל זאת משום זה כלי וענווהו להשתדל לעשות יותר ולקיים את המצוות בעצמך, לא על ידי אחרים, לא לסמוך על עצות ועניינים שונים שגם על ידם אפשר לקיים את המצוות. אבל בכך, בשלושת הדוגמאות האלה, עדיין לא סיימנו את כל המערכת הגדולה של הידור מצוות בשלמות המעשה, לא בנוי של החפצה. אולי הדוגמה המחודשת ביותר זו שלמדנו ברש פרק אב הפסוכים, בפסוכים צדק תסו מדבייל. שם יש הלכה במשנה שכל אחד זוכר, כל אחד יודע. המשנה הראשונה ביער ופסוכים, ערב פסח אחרי חצות, משש שעות ולמעלה, אסור לאכול סעודה. כדי שיאכל מצה לתאבון, רש"י וגם הרשב"ם, שניהם כותבים שם משום הידור מצווה. למדנו מדבריהם חידוש גדול, כי כאן אין חסר במעשה המצווה. המייס מושלם, החפץ מושלם. מה שחסר אולי אם יאכל סעודה ערב פסח החצר זה שמחס המצווה, זה התלהבות של המצווה, וגם זה קרוי הידו המצווה. לקיים מצווה לא רק בשלמות המייס אלא גם בשמחת לבב שיאכל מצה לתאבון, גם זה מוגדר כהידו המצווה. אז מכל ארבעת הדוגמאות שהצבענו עליהן בראש פרק הרבה פסוכם אנחנו מוצאים סך הכל לשון של הידה מצווה, כך גם בברוכה סחופה לבומת בייס בשמי הכהנה. אבל לפחות לגבי קריסני שיינק ונסמי לחזל לא רק אומרים שיש הידה מצווה אלא מבססים את ההלכה הזו, משתיתים אותה על אותה ברייסה, אותה דרשה, זה קיילי וענווהו, הרי ששם גם כן מדובר בהידו מצווה. ולעני הסדעתי כל העניינים האלה קשורים זה לזה. עכשיו ניתן שלוש דוגמאות שבהם למדנו לא רק שיש הידו מצווה בשלי נסע מייסה, אלא גם פרוטי דין של הידו מצווה. למדנו בבובתה מדפת שצריך להוסיף שליש כדי להדר את המצוות. בהידו מצווה עד שליש. אדם יכול לקנות את רוג כשר וכך וכך כסף, הוא צריך להוסיף שליש כדי לקנות את רוג מהודר יותר. אז בהידו מצווה עד שליש. כותב אבי הלוכה, מי שנבור לסמין טוב פויש נון ווב בשם הפרימגודים, שכאשר יש מחלוקת בפויסקים, אפשר לסמוך על דעת המקילים, אבל יש גם מקום להחמיר. האדם צריך להוסיף שליש כדי לצאת ידי חוי ולכל הדעות, כך כותב הפרימגודם ומצטט אותו הבי הלוכה. אז צריך להיות תלמד חוכם וקצת בר דעת כדי להבין שלא תמיד יש עניין לצאת ידי חוי וסקול הפויסקים. כשנחלקו בי שמי ובית הלל, מי שמוסיף שליש כדי לצאת ידי חובת בי שמי איננו אלו מן המטמיין, זה שטות מוחלטת. וכך כשנחלקו הבאיה ורובה והלוכה כרובה, וכשנחלקו רבי יוחנן ורשלוקש הלוכה כרבי יוחנן, וגם כשנחלקו הרשוינם הוא הפויסקים, אם יש הכרעה ברורה מוחלטת, לא צריך תוסיף שליש כדי לצאת ידי חויבס טויס וסריד שיש במסכתס בייצר לדוגמה. אבל יש מקרים שבהם יש מחלוקת גדולה בפויסקים וההכרעה איננה מוחלטת, אבל אף אופי כן סווקת רבונו נקולה או שרוב הפויסקים בכל זאת נוטים לצד אחד, יש מקום לסמוך בשופי על השיטה המקילה, אף על פי כן כותבים על פי מגודם במשנה ברורה שיש הידור מצווה להוסיף שליש כדי לצאת ידי חויבת כל הפויסקים. וכאן אנחנו מוצאים לא רק לשון של הידור מצווה, אלא הלכה, הלכה מדיני הידור מצווה שנוהגת לא רק בנוי של החפץ, אצלוג יותר יפה, לולב יותר יפה, אלא גם בחומרה הלכתית. והבח כותב בסמנסוף קוף פי ה' ונות בשויפו, כל השויפס קשרים, אבל ישידו בשויפס של איו, כך אמר הקודש ברוך הוא, בראש השון עד אפסי זיין, תיקלפונה בשויפס של איו, ואני אזכור לכם אלו שהוא יצחוק בן אבום, אומר הבח צריך להוסיף שליש עם שויפס של איו, יותר יקר משאר השויפס, כדי לתקוע בשויפס של איו. ואחר כיאנקב בסמנסוף עין ג' בלכס פסח כותב, אף על פי שחמשת מיני מורר קשרים, להכיל את מורר, זה משנה בפסוכם למטס, אבל חזל אמרו מצווה בחזרס, משום שבחזרס יש רמז. תחילו סוימל, סויפוי מוסויק, ולכן אמרו חזל מצווה בחזרס, כותב אחרי גנקב צריך להוסיף שליש כדי לקיים מצווה מורר בחזרס. אז הבאנו שלוש דוגמאות שגם הדין של שליש במצווה נוגע לא רק בהידור של ייפוי החפצה, נוי של החפצה, אלא גם בהידורים הלכתיים שונים בשלי מסמייס לקיים את המצווה באופן המובחר ביותר. גם בכך יש דין של הידה מצווה, וגם באלה נאמרה הלכה שהידה מצווה שיש. אני גם הרחתי בזדמנויות אחרות, זו כבר שיחה שמתאימה יותר לחג הסוכויס, אבל כך היא דרכה של תוירה, והיום אנחנו מפליגים מעניין לעניין כדי לקבל תמונה מושלמת בסוגיה הזו. אבל יש דין של אגד הלולב, נחלקו רבי יהודה וחכומים, אם לולב צורך אגד או לולב אין צורך אגד. לשיטת רבי יהודה לא יוצאים ידי חובה, אלא כאשר עוקדים את שלושת המינים ביחד. חכומים אומרים לולב אין צורך אגד, אבל אף על פי כן מבואר פעמיים במסכת הסוכה, דף למד ג' עומד א' ודף י' א' עומד ב', שלכתחילה יש מצווה לאגוד את הלולב, משום זה קיילי וענווהו. באיזה הידור מדובר? בהידור של יופי? אין הכרח ששלושת המינים אגודים יותר יפים מאשר כל אחד בפני עצמו, תלוי במה אתה עוגד אותם. כשעושים כושל יפה, מעלי דקל, אז זה יפה. כשעושים גמוניה של זוב, כפי שעשו אנשי ירושלים, זה יפה. אבל מעיקר הדין של אגד הלולב אפשר לאגוד גם בחבל, גם בטייל מוחלט אפשר. אין דין איך צריכים לאגוד, במה צריכים לאגוד. אז לא נוכל לומר הנחה פשוטה שזה משום יופי ונוי של החפץ. בהכרח, כך פשוט בעיניי, שהדין של אגד לולב זה חומרה בבלוקחתם. כך כותב רשי להם ישם בסוכה. אגודם יחד, ליאויס לקיחו אחס. אפילו למנדם הלולב אין צורך אגד, אבל זה ההידור של זה קייליבן וי, של אגד הלולב. זה הידור בבלוקחתם, זה יותר לקיחתם. כך ביארתי והבאתי לזה הרבה רעייף, ואיקה משיטוס הבנותם שביאו התויסס בגיטן דף ממהי. בגיטן דף ממהי, תויסס מביאים שיטוס הבנותם הידועה. רבנותם נוקט שכאשר חזל דרשו במסכתס מנוחויס, וקשרתם וחשפתם, כל שישנו בקשיר ישנו בחסיבה, נשים שפטורות מקשיר הספילין, פסולות לכתיבת פרשי של התפילין. ורבנו תם נוקט שזה לא רק דין מסוים בתפילין, אלא בכל חפץ במצווה. נשים שפטורות מציצס, פסולות לקשור ציציות. אומר רבנו תם, לשיטתו, שנשים לא תאגודנה את הלולבים, כי הן פטורות ממצווה לולב, זה מצווה עושה שהזמן גרומה, ולכן הן פסולות לאגוד את הלולב. והבוגנוב לא מתמאה על הפרשס על רבנו תם, אבל זה רק משום זה כלי ואלה הלוכה. אז מה הפסול יש? שנשים עוגדות את הלולב, וכי נשים פסולות לקשט את הסוכות, סוכנו, זה גם זה כאלה ואווי. איך היו נראים הסוכות שלנו, אילולי אנחנו, הנשים היו מקשטות אותם, אם אנחנו היינו צריכים לקשט את הסוכות, היה מרסם עדיף לא לקשט אותם. אבל בכל אופן, אלו מה עושים בכל יום? אם זה רק משום זה כאלה ואווי, מה זה משנה מי עושה? וגם מכאן ברור בעיניי, אילו היה מדובר בהידור של יופי, לא חשוב מי מקשט, לא חשוב מי כושר, אבל ההידור של אגד הלולב זה הידור בהכשר, בהכשר ובקיום המצווה. זה יותר לקיחתם כאשר המינים אגודים. אז כשם שאישה פסולה להכשיר את המצווה, וכאשר היא מכשירה את החפץ למצווה, אין כאן הכשר, גם כאשר אישה צריכה להכשיר את המצווה לתוספת מצווה, או לתוספת חומר, אותה תוספת, איננה תקיפה כאשר היא הוכנה והוכשרה על מי שהמצווה לא נוהג בו. אז אילו היה מדובר ביופי, המבחן הוא המבחן של התוצאה, זה יותר יפה או פחות יפה, לא חשוב כאן מי קישט את הסוכה. אבל כאן זה עניין של הכשר הלולב. זה נכון שלולב שאיננו מאוגד הוא כשר, אבל לולב עם אגד הוא כשר יותר. זה גדר ההידור שיש בו, ואותה תוספת הכשר, כאשר היא נעשתה על ידי אישו, איננה תקיפה, כשם שההכשר הבסיסי כשנעשה על ידי אישו, איננו תקף. ולכן אישה לא יכולה לעשות ציציס, היא לא יכולה לכתוב תפילין, היא גם לא יכולה להגוד את הלולב. אז גם העניין הזה הוא הידור בשלמות המעשה, הידור בקיום המצווה, ולא הידור של נוי, של החפץ שעל ידו מקיימים את המצווה. אז הבאנו דוגמאות רבים, ואני חושב שדי בדוגמאות האלה. והכל מתקשר למה שלמדתי מדברי רש"י ביומד אפיין ומד אלף. יומד אפיין ומד אלף כתוב שכהן גדול ביום הכיפורים, כי ידוע, היה קורא מתוך ספר תורה, ושם חז"ל אומרים שכל אחד ויחד מביא ספר תורה מביתוי וקורא בו להרוס חזוסוי לרבים. מה פשר הדברים? למה כל אחד הביא ספר תורה מביתוי וקרא בו להרוס חזוסוי לרבים? אז רש"י כותב שם בלשונו הזהב, להרוס נויוי של ספר תורה ותפארת בעליהו שתורך להסנויס במצווה שנאמר זכאי ליוון ליהו. ומה שאני למדתי מדברי רש"י, שהעניין הבסיסי בזכאי ליוון ליהו זה תפארת בעליהו שתורך להסנויס במצווה. הסנו אלפונוב במצווה אומר לא שהאתרוג שלך צריך להיות יפה, אתה צריך להיות יפה. הסנו אלפונוב במצווה, העיקר, המוקד, איננו האתרוג שבידך, הלולב שאתה מחזיק. אתה צריך להיות יפה, תפרס בלהו שתורך לסנות. איך אדם עומד ביופיו לפני הקודש ברוך הוא? מה תפארתו של אדם כאשר הוא תורך לסנות במצווה? ולכן כל הגדרים של הידי מצווה, הכל חוזר אל אותו שורש. תפארת בעליהו שתורך לשנועת במצווה. ולכן החפצה צריך להיות יפה, המייסה צריך להיות מושלם, הכוונה צריכה להיות רצויה ויוכל מצה לתיובוין. כל העניינים האלה אינם אלה מאפיינים של תפארת בעליהו שתורך לשנועת במצווה. הכל חוזר על אותו שורש שצריך לשמוח במצווה, לחבב אותם, להתכבד על ידם ולהשקיע בהם, לטרוח בשלילת המעשה ובעבודה סוכל. כך אני מבין את כל התמונה הרחבה של זכאי וענווה, שכל הסוגי של הסנויס לפונוב במצווה. מעניין לעניין באויסה הוא עניין, מכיוון שבחנוכה עסקינן, אז קודם כל, מה העניין של חנוכיה יפה, חנוכיה של כסף? האם יש בכך קיום של זכאי וענווה הוא? רוב הדוגמאות שיש לנו בברייס זה שכאשר עצם החפץ הוא יפה, החנוכיה איננו החפץ במצווה, מעיקר הדין לא צריך חנוכיה, אפשר להדליק נרות בלי חנוכיה, חנוכיה הוא לא דבר שהוא חיוני לקיום המצווה, מי שמדליק בשמן מוצק אפילו לא צריך כלי, אפילו לא צריך נר. יש מקור אחד שרבים ציטטו, בעיקר ספרי הקבול, החסד לברום, הקף החיים, מצטטים את דבריו של רבי יצחוק סגי נוהר, בנו של הרייבד, שהיה מגדולי המקובלים בדורות הראשונים, והוא נותן סולם עדיפויות של חנוכיה, כסף, זכוכית. משמע מדבריו שצריך כלי, זכר למקדוש, צריך כלי, אי אפשר להדליק בלי כלי, אבל הדברים החודשים הם לא הובאו בפויסקים, כפי שאמרתי, המקורות הם כולם מספר קבול, החסד לברום ואת כף החיים, כולם מכירים את הספר הנפלא הזה, כף החיים, שיש בו שילוב מפליא ומדהים של הלוכה ושל קבולה ושל חסידס, גם הוא מצטט את הדברים, אבל מעיקר ההלכה לא צריך חנוכיה, אז האם יש בכך דין של זכאי ליוון ויהיו? לכל החנוכיה זה כמו בית מזוזה יפה, גם במזוזה לא צריך בית, מעיקר הדין המזוזה צריכה להיות במזוזת הדלת, אבל אף על פי כן מנהג בית ישראל שמכניסים את המזוזה כדי לשמור עליה בתוך בית, עם של עץ, עם של כסף. היום יש דברים יפים מאוד. האם יש בכך זה כלי ועווי? מה שכתוב בברייתא זה סוכנוע, אסרגנוע, ספר תוירנוע, שויפנוע, שם עצם החם חפצה הוא יפה. אז ברור שיש את המצווה במזוזה יפה, בכתב יפה. וספר תוירה בכתב משובח. האם יש הידור ביפוי חיצוני של החפצה במצווה? אז לכוירה, ספר תוירנוע, וכל חוי בשירויים נועים. אז יש מקום גדול בסברה לחלק בין תשמישי מצווה לתשמישי קידושה. אולי היפוי החיצוני נאמר רק בתשמישי קידושה, לא בתשמישי מצווה. ולפי זה נחלק בין חנוכיה למזוזה. מזוזה זה תשמישי קידושה. מה שאין כן חנוכיה זה רק תשמישי מצווה. ליבי אומר לי, וכבר כתבתי את הדברים בספר שלי במכס אוש על שמויס בפרשס בשלח, ליבי אומר לי שכוחו בשירו המנועים אולי נאמר רק בספר תוירה, משום שבספר תוירה אמרו חזל במגילה, ואיכל ספר תוירה אורום נקבר אורום מן המצרס. אסור להחזיק ספר תוירה בלי מעיל, בלי בגד, בלי כיסוי, ולכן השירו הם חיוניים. השירו הם חיוניים, צריכים שירו, כי אסור להחזיק בידיים את הקלף של ספר תוירה. מה שאין כן בחנוכה או במזוזה שהמכסה איננו חיוני בכלל, אז מאיך אתה יצא לומר שיש בו ידי מצווה? בספר תוירה צריך שירויים, כי אסור לאכול ספר תוירה אורום. אם צריך שירויים, אז יש עניין בשירויים נועים, מה שאין כמשאר המצוות. מה שנראה לי ברור, שמחזיק של כסף לאתרוג, ודאי שאין בו זה כלי ועמבי. משום שכאשר מקיימים את המצווה מוציאים את זה מהמחזיק, אז מתי אתרוג מונח במחזיק? שלא בשעה קיים המצווה. ובכך זה גרוע מחנוכיה או מבית מזוזה. כי באלה, לפחות בשעה קיום המצווה, המצווה מקושטת. תורה מפי אורו בכלי מפואר. בשעה שהנרות דולקים, הם דולקים בחנוכיה. בשעה שהמזוזה בפתח הבית, היא מונחת בבית יפה, מה שאין כי קופסה של אתרוג. אינני מתכוון לזלזל, אם יבוא אדם לשאול אותי, יש לו 500 דולר, מה כדאי לעשות, אם זה נברשת יפה לסלון או מחזיק יפה למזוזה? היית אומר לו, מחזיק יפה למזוזה. אלא אם כן, זה נברשת שתולה מעל שולחן שבת. אז הייתי אומר לו, מהסתם הנברשת. טובי ושאין לי טובי, זה פעם בשנה וזה כל שבת, כל חג. אבל יש עניין של חיבוב מצוות שאיננו בהכרח זה כאלה ומבי. רק במקום אחד אני זוכר שאנחנו מוצאים משהו דומה כמו מחזיק יפה לאתרוג, וזה איתור ביקורים. חז"ל אומרים שכאשר מביאי הביקורים היו עולים לירושלים, היו מקשטים את החמורים שהיו נושאים את פנה הביקורים, את צלה הביקורים. לא רק את הסל, היו מקשטים גם את החמורים. אז זה לכל המקור לעניין לקשט את האתרוג. בשעה שהקריבו את הביקורים על גבי המזבח, לא הניפו את החמור על גבי המזבח. היו מוצאים את הביקורים גם מהקהים. ואף אופי כן, בשעת הבאת הביקורים, היה בכך ביטוי של חיבוב מצווה, אבל אני לא זוכר שחזל השתיתו, או הראשונים שם במסכת ביקורים, מביאים את הסוגי של זה כאלה ומבאו. ולכן אני חושב שזה עניין אחר, של חיבוב מצווה, שלא מושתת על הברייסה של עצמו על אפונוב במצווה. אז בואו נסכם את הדברים. מחזיק של אתרוג זה כמו איתור ביקורים. חנוכיה זה אותו דרגה של בית מזוזה. לכאורה דומה לשירויים של ספר תוירה, אבל יש לחלק ביניהם. בשנים האחרונות היו כמה פרסומים של רבנים חשובים שפקפקו, שלא טוב עושים אלה שמדליקים בתוך צלוחיות של כסף ששמים בתוך החנוכיה, כי אז אתה מדליק בזכוכית. זכוכית פחות חשוב מכסף. אני חושב שזה חומר שאין בו טעם. משום שהידו מצווה ביסודו זה מה שנראה בעיני אנשים יפה. הבאתי הרבה פעמים את הסמסויפה שאני לא מבין. הסמסויפה בסוכה דף למד זיין כותב הסמסויפה שהידו מצווה זה לא נוי של בני אדם, אלו נוי של תוירה. הסמסויפה תוקף את אלה שנוהגים לעשות כושר ללולבים. הוא כותב שזה לא קשר של קיומה, לא יוצאים בזה חוי וסאגד. זה לא קשר. אף פי שאולי זה יפה, הידו מצווה זה לא נוי של בני אדם, אלא נוי של תוירה. אינני מבין מה זה נוי של תוירה. מה זה שירויים נויים, נוי של תוירה? הלא בספר תוירה נו, היה מקום לדחוק שהכוונה כתב כשר. כתב מהודר. אבל מה זה שירוי נועים? מה זה סוכי נועה? מה זה טלס נועה? לפי רש"י לא רק ציטס נועה, אלא גם טלס נועה. מה שייך טלס נועה מוישל תורה? ברור כשמש לא נזדעתי, שהיא במצוות בהחלט מושתת על מוישל בני אדם. כל המצווה הזו עניינה שאדם ייפה את המצווה לפי העיניים שלו, לפי המושגים שלו, לפי הלב שלו, מה שנראה בעיניו יפה שיקדיש אותה למצווה. ולכן בהכרח זה נוי של בני אדם. אז חנוכיה יפה אין בה מגרעת בעיני בני אדם כאשר מכניסים את השמן לצלוחיות של זכוכית. וכי יש עניין דווקא לכער את החנוכיה, ללכלך אותה, מה העניין יש בזה? זה עדיין נחשב שהדלקנו בחנוכיה. עובדה שהוא לא שם, הוא לא שם את הכוסיות על השולחן, על השי של המטבח, אלא בתוך חנוכיה יפה. ולכן לדעתי אין בזה כל חומר וכל עניין. הנח להם לבני ישראל, הם לא נביאים, הם בני נביאים הם וחכומים הם, גם אם הם לא נביאים. והדברים פשוטים בתכלס. אבל הכל פנים הבוי זה, אז הבהרנו קצת דרגס ועניינים שונים של הידור חיצוני. מתי יש יותר עניין בהידור חיצוני ומתי פחות עניין. עוד ספק שדמתי בה בעבר, אחרי שהראינו לדעת שיש שני פנים בהידור מצווה, יש הידור של נוי של החפץ, כמו כל הדוגמאות של הברייסה, שויפנו, סייפצרנו, סוכנו, ויש הידור בשלמס המייסה, הידור הלכתי, או הידור בשמחס המצווה, הידור באופן קיומם של המצווה. האם יש דין קדימה באחד משני היסודות של הידור? אדם שיכול לקרות לולב יותר יפה, יותר ארוך, יותר ירוק, יותר בריא, לולב שנראה יפה מאוד, או הוא יכול לקנות לולב אחר שאין בו פסול המנק לפי כל המחמירים, לפי כל הדייס. אני רק נותן דוגמה בעלמה, כי בהמנק יש הרבה אי בהירות מה זה פסול של המנק בלולב. האם יש דין קדימה? הלו שניהם לולבים כשרים, כשרים ללא פיקפוק, אין בעיה של הכשר, אבל זה הידור וזה הידור. מה עדיף, ההידור ההלכתי או ההידור של נוי, של יופי, של החפץ? אינני זוכר מקור בפויסקים, אבל אולי יש מקור בירושלמי. יש בירושלמי מעניין בפרק רוב, אבל הוא ערב מיומן. אז בירושלמי שם עוסקים בדין הקרבונויס. ובקרבונויס כתוב בירושלמי, אבוי משובח בגופוי ומשובח במראהו, איזה מהן קודם. זה בוי בירושלמי. מה פשט משובח בגופוי? מה פשט משובח במראהו? אז הקורבן עדה שם מפרש. משובח בגופוי זה בהמה יותר גדולה, יותר שמנה. אובי חטו שמנו, בכמה מקומות בשס. מדובר בהמה כחושה לעומת בהמה בריאה ושמנה וגדולה. אז זה משובח בגופוי. משובח במראהו, אומר קורבן עדה, בהמה יותר יפה. ואני לכשעצמי תמיד היה תמור בעיני. יש מושג של בהמה יפה. יפה יותר ויפה פחות, ויש לזה משקל הלכתי. היום בעולם הגדול, העולם האחר, יש תחרויות יופי של כלבים, של סוסים, ובעלי כלבים, בעלי סוסים מביאים את הבהמות, אבל יש בכך עניין הלכתי. יש בהמות יותר יפות, פחות יפות, לא מסתבר, לא מתיישב על הלב. אז תמיד הבנתי שבהמה יותר גדולה נתפסת כבהמה יותר יפה. הגודל הוא היופי, בקורבנות. אין שני עניינים. אז איבד דיטליה הייתי מפרש את ירושלמי בדרך אחרת. סוף כל סוף הקורב מידע והפני מוישה. זכותם עצומה, והם פתחו את ירושלמי לכל בית ישראל, אבל הם אחרוינים, הם לא ראשוינים. אפשר לפרש את ירושלמי בדרכים אחרות, כך אנחנו עושים פעמים רבות. אז אני הייתי סבור לפרש את ירושלמי שמשובח בגוף רואי, זה בהם שאין בה שום מום, גם מום עובר לא היה בו. מומוי וגם פוסל קורבן כל זמן שהוא קיים. מותר להקריב קורבן במומוי ולחי שעבר, כמבוע בפרק הראשון בהלכות ספי למזבח. אז משובח בגופי זה בהם שלא היה בו שום מום, אפילו לא שום מומוי. או נאמר בהם שאין בו פגם, אפילו פגם שאיננו מוגדר כמומוי זו. אבל זה שבח בגופוי. בשלמותו הוא תומים יותר מאשר בהמה אחרת שיש בו פגם גופני. משובח במראהו זה בהמה שמנו. היום מישהו העיר לי, אולי בפרשת השבוע כתוב שיש בהמות יפות ולא יפות, לא רויס מרה ודקויס בוסור, יפויס מרה ובריאויס בוסור. האם זה דבר אחד? רואיס מראה משום שהיו דקות בשר? יפות מראה משום שהיו בריאות בשר? או שמה? מכאן על מה שיש שני מושגים. גם אם נפרש את הכתובים בפשוטם שיש שני דברים, אני עדיין טוען שאין איזה משקל הלכתי. סוף כל סוף שומעי היו החלומות האלה. החלומות היו של פארוי. אז פארוי השתתף בהרבה תחרויות, והקודש ברוך הוא הראה לו את המשל באופן שהוא יבין. אז אם כאן ראיש, יש לזה משקל הלכתי לגבי הידו מצווה. אבל ברמב"ם כן משמע כך, כי בפרק זיין מהלכות סירי המזבח, כותב הרמב"ם שאין מביאים קורבן מן הכחוש ומן הכעור. מן הכחוש ומן הכעור. משמע מדבר הרמב"ם שיש כאן שני הגדרות, כחוש לעומת שמן גדול, כעור לעומת יפה. ורבי שזלמן באבן העוז הוא תמיה שם, מאיפה הרמב"ם לקח שיש חיסרון בכעור. אז אפשר שהיו שם מזה, זה המקור. רבי שזלמן לא מוצא מקור. איפה יש חסר של כעור בקורבנות? אז הוא עשה ירושלמי, משובח בגופו ומשובח במראהו. אז לכל פנים רבותיי, כך אני הייתי מפרש, קורב מאיזה פירש אחרת, ויש מקור בדברי הרמב"ם לכל גם לפירוש שלו, אבל יהיה איך שיהיה גם שם בירושלמי זה בו ידעו להיפשיטה, ולכן השאלה עומדת במקומה, אבל לכל מה שירצה יעשה, זה ידע מצווה, אין קדים באופנים השונים של הידר מצווה. אז הבוי סי, הרחנו מדברים וראינו שיש בהידר מצווה גוף דברים שונים. יש הידר ביופייה של החפט, יש הידר בשלמס המייסר. ועכשיו אנחנו חוזרים להידר של נרחנוכה. אז קודם כל אני חוזר על דברים שאמרתי הרבה פעמים. אני עזדתי, ההידר של נרחנוכה לא מושתת על זה כליוון, והוא שונה מההידור הכללי של הברייסה. הידור של נרחנוכה זה תיקון חזל. יש לי כמה ראיות, אבל מכיוון שהיום בשיעור הפלגנו לכל כך הרבה סוגיות, לא נוכל להרחיב בפרט מסוים. אבל דיברתי בעבר, אני טוען שכשאנשי כנסת הגדולה באו לתקן את המצווה של חנוכה, הם לכתחילה תקנו שלוש אפשרויות או שלוש אופציות בקיום מצווה זו. מצווה חנוכה, שאלה איפה אנחנו נושמים כשלומדים את הברייסה הזה. אז רבים לומדים כך, מצווה חנוכה נר שבעשרה. המהדרין, נר הכל אחד ויחוד, המהדרין, מן המהדרין, מויס וורך פויכס וורך. אני אומר אחרת, אני אומר מצווה חנוכה. מהי מצווה חנוכה? נר שבעשרה, המהדרין נר הכל אחד ויחוד, והמהדרין מן המהדרין. ושלושתם כלולים תחת הכותרת של מצווה חנוכה. לא מצווה חנוכה נר שבעשרה, זה המצווה, ומכאן ואילך זה ההידורים, לא. מצווה חנוכה, יש בה שלוש אפשרויות, נר שבעשרה, המהדרין, מהדרין, מהדרין. הרי נחלקו בשמי ובסלול במהדרין מן המהדרין. זה לא היה השתלשלות היסטורית, אנשי כנסת הגדולה תיקנו נר שבעשרה, עברו הרבה שנים, וכאן התחילו הידור כזה, שם התחילו הידור אחר, לא. כך תקנו אנשי כנסת הגדולה. מדוע תקנו כך בחנוכה ואנחנו לא מוצאים כן זה בשאר המצוות? לא נדע. לא נרד לסוד כוונתם. אבל כך נראה לי. כך יוצא מדבר הרמב"ם ואומר אברום, כי בכל שער הידור מצווה לא מברכים. אפילו לא צריך שיהיה מהכנס המילה כתוב להדיה ברמו, דרך הסמי לרשת המטלת שלא מברכים. ועל מהדרין בני החנוכה יש רבים שנוקטים שמברכים. כך מבוא בתשובת פרדור של הרמב״ם, כך כותב המוגן אברום בסימן תרופה ישנונה, שמברכים על הידור של בני החנוכה. מדוע? כי בני החנוכה כל שלושת האופציות הם תיקון חכומים. חכומים תיקנו שאפשר לקיים את המצווה באופן מינימלי, אפשר לקיימה באופן יותר מהודר, ונתנו אפשרות למהדרין מן המהדרין לקיים אותה בדרך שלישית. בכל שלושת הדרכים הם תקנות ודפוסים שקבעו אנשי כנסת הגדולה. אבל אף פי כן, אני חושב שאנחנו כבר שואלים גם במהות ההידור. וכאן אנחנו נוגעים בנקודה שרבים עסקו בה. הרמור בסנטרוף רשעי נעלת, כשהוא מביא את המהדרין שמדליקים נעלה כל אחד ויחוד, מבאר הרמור כמין הגוולום. מה ההידור שכל אחד ואחד מדליק את הנרות שלו? אבל הרמב״ם, בראש פרק ד' מלכות חנוכה כותב, המהדר הסמיצרס מדלק נרויס כמיניין אנשי בייסוי. ולא שניוכית, האבא מדליק את כל הנרות, אבל הוא מדלק נרויס כמיניין אנשי בייסוי. מה העניין ההידור עלי בדרמב״ם? אז אין לי זמן היום לחזור לאריכות הגדולה של הבריסקרוב בערך לחנוכה. הבריסקרוב אומר שהרמב״ם והרמור נחלקו באחד היסודות בדיני הידר מצווה. יש לי הרבה קשיים בדרכו של הבריסקרוב, כתבתי אותם גם במחסו של מספר שבס וגם במחסו של חומש בראשיס. יש שני סימנים על חנוכה, אני לא זוכר איזה סימנים הם, אולי נון בייז, שם ערכתי לפקפק במהלך של הבריסקרוב. ואני הסדרתי המחלוקת של הרמב״ם והרמ"א, הם הלכו לשיטתם, אבל לא בהלכה שמילה ביורדיה, אלא בהלכה שחנה כגוף. כי השאלה היסודית, מה הגדר של נרי שבייסוי, אפשר לפרש בשני דרכים. האם החובה הזו רובצת על הפרט או על הבית? האם זה כואב את הפרט? כל אדם חייב בחנוכה, כפי שכל אדם חייב במגילה, בקידש היום, בנטיל הסידיים, ובשעה כל המצוות שהם כואב את הפרט. אלא שכאן תקנו חזל שאחד מבני הבית יכול להוציא את האחרים ידי חובתם. אבל החובה ביסודה היא חובה לספרת, והיא מוטלת הכל כפתא דגברא, הכל אדם ואדם, או שמא לא. שמא המצווה מוטלת על הבית. וכשאני אומר בית, אני לא מתכוון לבית של עץ ואבן, אלא למשפחה, לבית אב. המצווה לכתחילה איננה מוטלת על הפרט, אלא על קולקטיב, על המשפחה. הדוגמה היחידה זה מצווה הקובס הקורבנוס ואכילס הקודשים שמוטלת על קויאני המשמר, קוב דלת משמרויס, ברמב"ם מבואר שהחלוקה הזו היא דיורייס. קוב דלת משמרויס יש, וקובס הקורבנוס ואכילס הקודשים מוטל על קויאני המשמר. כשאחד אוכל קודשים או מקריב קורבן, הוא לא צריך לכוון להוציא את חבריו ידי חובתם, משום שאין עליהם חובה. המושג של יציאס ידי חובה זה רק כשיש עליך חובה. אין חובה על כל קורבן להקריב. יש אחריות על כל כהני המשמור שמי מביניהם יקריב ויוכל. יש חובה על כל בני הבית שמי מביניהם ידליק נרס חנוכה. אבל החובה רובצת על הכלל, על הבית ולא על הפרט. ולכן אחד לא צריך להוציא את האחרים ידי חובתם. אם אף אחד לא ידליק, כולם חוטאים. כי כולם אחראים שמביניהם ידליקו. כל כהני המשמור אחראים שמביניהם יקריבו את הקורבנות ויאכלו את בשר הקודש ויקטירו את האימרים. כל מה שצריך לעשות בקורבנות. כן, זה אפשר לומר בחנוכה. אבל לפי זה אין עניין שאחד מוציא את האחרים ידי חובתם, אלא שכאשר אחד הדליק, כולם נפטרו. משום שמי מביניהם כבר הדליק והבית הדליק את הנר. הרמב״ם לשיטוסי. הרמב״ם כותב בהלכה הראשונה, בפרק דלת מחנוכה, מצרס חנקה שיהיה כל בייס ובייס מדלק נר אחד. אני חושב שזו הגדרה ברורה בתחלית. מצרס חנקה שיהיה כל בייס ובייס מדלק נר אחד, החובה על הבית. ולכן אין אחד מוציא את חברו ידי חובתו. הרמו בסמטוף ראש העין זיים בלכס אכסנאי מביא בשם המעריל. אכסנאי שמדליקים עליו בביתו והוא פטור, אבל אם הוא רוצה הוא יכול להדליק ואפילו לברך. למה? כי אם הוא מחליט להדליק בעצמו, אז הוא לא מתכוון לצאת כאשר אשתו מדליקה עליו. ואם הוא לא מתכוון לצאת, הוא לא יצא, ולכן הוא חייב בעיקר המצווה, לא רק בעידור, ולכן הוא מדליק ומברך. אז המעריל הבין שזה חובת הפרט. הוא יוצא כשמדליקים עליו בביתו משום שהוא רוצה לצאת, ואשתו מתכוונת להוציאו. אם הוא לא מתכוון לצאת, הוא לא יצא. אם נאמר שזה חובס הבייס, אין כזה דבר אתה מתכוון שלא לצאת. אתה לא צריך לצאת, מעולם לא היה לך חובה בכלל. מה אתה צריך לצאת? אתה לא צריך לכוון. אז על המולי שיטוסוי מפרש, המהד רנלק הולכות ויחוד, זה בדיוק כמו מצווה ביועסים ובשלוחוי, כמו ההידור של שמי הכהנה. אתה יכול לצאת על ידי אחרים, אחד מבני הבית מוציא את האחרים, אבל עדיף שתקיים את המצווה לעצמך. ולכן הוא כותב שההידור הוא שכל אחד ויחוד מדליק את הנר שלו, של עצמו. הוא מתכוון שלא לצאת על ידי אחרים, הוא מקיים את המצווה שלו בעצמו. כאין מה שאמרו מצווה בו יועסים ובשלוחוי. אבל הרמב"ם שתופס שזה חובס הבייס, שיהיה כל בייס ובייס מדליק נר אחד, לא יכול לפרש את ההידור כאין מצווה בו יועסים ובשלוחוי. ולכן הרמב״ם אומר, מה מהות ההידור? להרבות להב לקנרויס כמניין אנשי ביסוי. אבל מה העניין יש להב לקנרויס כמניין אנשי ביסוי? אפשר להבין שמוסה והולך, שיש עניין, כפי שמסביר הרבוש, להראות על ידי הנר שהנס נמשך 8 ימים. אבל מה הקשר יש בין נר חנוכה למניין אנשי ביסוי? ולכן אני טענתי תמיד, זה חידוש. חידוש שצריך להפנים ולתרגל אליו, אבל לדעתי זה תואר לסמס. עלי בדרמב״ם, ההידור המהותי זה רק להר בויס ונרויס. ככל שאתה מדליק יותר נרות, יש בכך חידור. אלא שחזל לא תקנו סתם להר בזבנרס, דרכם של חכמים. בהרבה מקומות בשעס אנחנו עומדים מושג כנגד מה. יש בהרבה מקומות, בעיקר במגילת דף למד אלף. 3 ברכות של ברכס המוזן כנגד מה. אברום יצחק ינקב, תור הנביאים כסיבים. יוד חס ברוכה של תור הסמידה כנגד מה. כנגד יוד חס חוליס שבשדר. 7 ברכות כנגד מה, בברכס חסלם, בתפילס יומטב. כשחזל תקנו מספר, חזל שואלים כנגד מה. לא תמיד יש קשר מהותי, הלכתי, בין הרמז לבין העניין. בפנימי יש ודאי שיש קשר. והם אמרו ששלושת הבחות של ברכס המוזן הם כנגד תורן ועם סיב, מעברו מצחוק יעקב, אז בפנימי יש ברמז, בקבול לבין הסתם יש קשר מהותי. אבל הלכתית אין קשר מהותי, אבל בכל זאת שאלה חזל אמרו כנגד מה. כנגד איזה עניין של יידישקייט, כנגד איזה עניין יסודי של 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 התורה, של יהדות, של הקדוש ברוך הוא. חזל תקנו להרבות בנרות, אלא כנגד מה? כמניינם שבייסוי. כמניינם שבייסוי. אז כל אחד יכול לומר בעצמו, מן הסתם יש לזה קשר, נר השם נשמע סודום, כי נר מצווה צוירה אור, כל נשמה יהודית זה נר, וזה לקודש בפרשס פנחס יש רמזים, מדוע נמשל נשמת אדם לנר, אז שאסתכל יהיה לנר, ויאנקל יהיה לו נר, וכל אחד מהילדים יש לו נר, אבל ההידור המהותי זה להבויז בנרויס, כנגד מה? כנגד אנשי ביסוי, כמניין אנשי ביסוי. ואני חושב שהרמב״ם הולך לשיטוסוי גם במהדרן מן המהדרן. כי במהדרן מן המהדרן כתבו התויסלס, שזה לא הולך ביחד עם מהדרן, או מהדרן או מהדרן מן המהדרן. התויסלס הבינו שמהדרן מן המהדרן, כפי שמסביר הלבוש, יש עניין להגדיל את הנס, זה הידור בפרסום הנסה. כי אם נר שהיה לו להדליק יום אחד, דלק יומיים, זה נס. אם הוא דלק 3 ימים, זה נס כפול ומכופל. אם הוא דלק 8 ימים, אז הנס גדול 7 ימים. ככל שהנר הזה, השמן המועט, דלק יותר, זה נס יותר גדול. ולכן טוענים התויסלס, אבל אם אני משלב את המהדרן ומהדרן מן המהדרן, אז אין בכך חילול. אדם שרואה 5 נרות, הוא לא יחשוב שזה לילה 5, הוא יחשוב שיש 4 ילדים בבית, או 3 ילדים בבית, ושני הורים. אולי הדליקו 5 נרות כי יש 5 אנשים. ולכן כותבים התויסלס, שמהדרן מן המהדרן, שמויסה והוילך, לא הולך ביחד עם ההידור של, של נרק הולכת ביחד, או זה או זה. אבל הרמב״ם כותב, הרי שהיה אנשי בייס עשורו, מדלק לילה ראשון 10 נרות, לילה שני 20 נרות, לילה שלישי 30 נרות, עד שבלילה שמיני הוא מדליק 80 נרות, מתי הוא יאכל סופגניות בזו יסחנקה? לא יודע, כנראה שלא יאכל, אם הוא צריך להדליק 80 נרות, אבל בכל אופן, הרמב״ם גם לא כותב שצריך להקפיד שכל אחד ידליק בחלון אחר, לא, מדלק 10 נרות, 30 נרות, 4 נרות, 8 נרות, אז איזה הידור יש כאן? איך אנשים ידעו איזה לילה זה? הם הרי לא יודעים כמה אנשים יש בבית. הרמב״ם סבור שגם ההדרן והמהדרן אין עניין שבני הרבים יראו ויבינו משהו. כל ההידור שיראו הרבה נרות. ריבוי הנרס. כל ההידורים זה ריבוי הנרס. וכל השאלה הוא כנגד מה? אז בשם אומרים כנגד פורי אחד, כנגד יום המיועצן, כנגד יום המנכנסן, כמניין אנשי ביסוי. כל ההידורים מושתתים על ריבוי הנרס, וכל הסיבות והאופנים זה רק בחינה של כנגד מה. תורי נביאים קסידים, יודחס חוייס, אבום יצחות ינקב, מניינם שבייסוי, פורי אחד, יום המנכנוסים, אבל זה לא ההידור המהותי. ההידור המהותי זה ריבוי הנרס. כך אני מבין את שיטת הרמב״ם. יש ויכוח מעניין ומרתק. מצד אחד אומרים גדול הדוירס, ומצד שני עומד יוחיד. יוחיד מיוחד במינו. המשנה ברורה בסימטרופה שאין עליו סיפקות נהי, מביא שאלה, אדם שבלילה החמישי יש לו ארבע נרות, כמה ידליק? ארבע במקום חמש, או רק נר אחד, כמה הוא אמור להדליק? אז המשנה ברורה מביא, מחי אודם וכסר סויפה. הוא לא מביא, אבל כך כתוב גם בבייס הלוי על התוירה. סויפה סימן קוף למד ה, חי אודם כמובן קוף נון דלת, זה הסימן היחיד שיש בו כל הלכס חנוכה. קוף נון דלת חס בחי אודם, סויפה קוף למד ה, בייס הלוי על חנוכה, ומשנה ברורה, כולם אומרים, שמאין לך מספיק נרות להיות מהדרן מן המהדרן, אז אתה מדליק נר ישו בייס. לא נר ישו בייס, אלא נר אחד, נר אחד, ולא ארבע במקום חמש. או שאתה מויצה ואוילך, או שאתה מדליק רק נר אחד. אז הוא יוכל להדליק נר לכל אחד ויחד, זה לא יהיה בעיה, אבל לא לפי הימים, כי אתה לא יכול לעשות שקר, אם זה לילה חמישי, איך תדליק ארבע נרות? כך כותבים כל הכהנים. והרב שח זצר, באביעזרי, הוא יחיד, והוא ניצב למולם, והוא אומר, פשיטה לי. אצל הרב שח, הכל היה פשוט, הכל היה חותך. בספר שלו יש מעט ספקות. אז הוא כותב שפשיטה לי, ארבע זה יותר טוב מאחד, אם הוא יכול להדליק ארבע נרות, למה ידליק אחד? אז ארבע זה כמעט חמש, אז אין לו חמש, אבל למה להדליק אחד? למה לא עדיף ארבע? כך הוא כותב בפשטות. הוא לא לגמרי יוחיד, אבל מי, אף אחד לא יודע שיש לו שותף לרב שח. אני לא בטוח שהיה מתרגש לשמוע שהספינקר רבי הראשון באימרי יוסף על התוירה, גם הוא כותב ממש אותה מהדברים. זה לא ספר של המדנים כל כך מכירים. האימרי יוסף על התוירה זה ספר שכל כולו דברי קבול, הספר גם קשה מאוד. הוא היה תלמיד של זדקיוב, של קמאנה, כל תלמודו היה בתוירס הקבולה, היה צדיק נשגב. אבל גם באימרי יוסף של הספינקר רבי הראשון, גם הוא כותב ממש כמו אבי עזרי. זה שותפות מאוד מאוד מעניינת, קצת רחוקה ומעניינת. ההידור, מה גדר הידר מצווה? אז לפי הלבוש, שזה שיטת הרמור והתויסס, אני חושב שצודקים הקצת סויפור, החיודום והמשנה ברורה. אם עניין ההידור זה לציין את היום, אתה צריך להיות מדויק. נחזיק כשקר חיישינן, לא סביר לעשות דבר שאיננו נכון. ואם הכוונה של מויסה והוילך זה להצביע איזה יום, אז, או שאתה מצביע על איזה יום, הלילה, או שאתה לא מצביע, אז אתה חוזר לעיקר הדין, שמדליק נר חנוכה בכל לילה. לעשות דבר שאיננו אמת, לא מסתבר, גם אם אתה מדליק יותר נרות. אבל לשיטת הרמב״ם, שמהות ההידור זה רהרבויז בנרויז, וכל העניין של יום המנכנוסן, יום המיועצים, מניינן שבייסוי, זה רק גדר של כנגד מה? אז מסתבר כמו אמרי יוסף ואבי יוסף. משום שהעניין המהותי איננו קשור לפרסום ניסה. אין עניין להצביע איזה לילה. כשאתה מדליק 80 נרות בחלון, אף אחד לא יודע איזה לילה, או כשאתה מדליק 70 נרות בחלון. העניין הוא להרבויס בנרויס. נחשוב רגע לשיטת הרמב״ם, שמדליק נרויס כמניינן שבייסוי. יש לו 10 ילדים. ולאפטרקר, להכי קטנה אין נר, יש לו 9 נרות, אז נאמר שלא ידליק לאף אחד? אולי כדי שלא להבלות בין הבונים, שלא ידליק לאף אחד, או שידליק 9 ולא יגיד למי יש נר ולמי אין נר. אבל לא מסתבר שידליק רק נר אחד, כי חסר לו נר אחד מבני הבית. אז נאמר, בסדר, אז אחד חסר. אבל למה לא להדליק לאחרים? אותו דבר בדיוק כשחסר לו אחד הלילות, לשיטת הרמב״ם. לשיטת הלבוש נטייתי ברורה, כמו הכסף סויפח, היודמה, בית הלוי והמשנה ברורה. עם כל העניין זה להצביע איזה יום היום, או שאתה יכול להדליק כמניין היומים, או שאתה חוזר לעיקר הדין. אחרת זה דבר שקרי. אתה מעיד בהדלוק הסנר שזה ליל רביעי, וזה לא ליל רביעי. אבל לשיטת הרמב״ם, שהעניין המהותי זה להרבויס בנרויס, אלא שיש עניין של כנגד מה לא נמעט בנרויס, משום שאנחנו לא יכולים להשלים את הרמז או את העניין שתקנו כנגד מה. כשיש י' חס ברוכס בתפילת עמיד כנגד י' חס חוליס שבשדר, לא נאמר שברכה אחת לא זכורה לו שלא יתפלל בכלל. אז יתפלל כנגד י' זין חוליס, העיקר שיתפלל כמה שהוא זוכר, וכך וכך בכל מקום ומקום, וכך גם בהדלוקת נר חנוכה. ואם כן, שני הדרכים יש להם בית אב, אבל מכיוון שעיקר הדין כמו הרמו, ולא כפי שסברנו ברמב״ם, אז גם בשאלה הזו עיקר הדין כמו כל האחרון המנהל, ולא כמו האביעזרי והאימרי יוסף. כך נראה לי הסדיתי. אז היום עסקנו בסוגיה מעניינת עד למאוד, שיש בו שורשים גדולים להרבה הרבה סוגיות ועניינים בש"ס. קודם כל, הפלגנו בדברים בגדע הכללי של הידו מצרי של זה כאלה ועלויו, והבאנו עניינים שונים, אופנים שונים של הידו מצרי, ואחר כך עסקנו בהידורים השונים של נר חנוכה, גם בהידור של יופי, כמו חנוכיית כסף שעסקנו בה, וגם בהידורים שנקבעו על ידי אנשי כנסת לגדולה, המהדרן והמהדרן מן המהדרן. אז אנחנו בעיצומם של ימי החנוכה, ובכל שנה ושנה אנחנו חוזרים על אותם הדברים, על דברי הלבוש. שני יומים טובים דרבונן יש לנו, שכל כך דומים זה לזה, אז למה הם כל כך שונים זה מזה? חנוכה ופורים, כוחים ירדו מן השמיים, אלה שני הזמנים היחידים שהם דרבונן, שניהם זכר לניסים שנעשו לעבריסנו, שניהם זכר לישועת ישראל בדרך נס. הם כל כך דומים, למה הם כל כך שונים? בפורים המצווה משתה ושמחה, שותים ואוכלים, חי ונש לבסום עד על היודע, ובחנוכה אין כלל מצווה של משתה ושמחה. כל כולו רוחני, הלל פיידוי ועד לא כסנר, אומר הלבוש. משום הסכנה הייתה שונה, וממילא הישועה הייתה שונה. בפורים הסכנה הייתה של השמדה פיזית, להשמד להרג וליאבד, ההצלה הייתה הצלה פיזית, גופנית, ולכן הזכר והשמחה הם בביטוי גופני, משתה ושמחה, ושמחה סגוף. הסכנה בחנוכה הייתה להשכיחם תורסכו, להעביר המלכו כרצונכו. בחנוכה לא הייתה סכנה של השמדה פיזית, ולכן הישועה הייתה הצורס התורה, ולכן הזכר אף הוא רוחני. הלל רידוי ועד לא כסנר. וכאשר אנחנו עומדים את הלבוש, נראה לנו שהיוונים היו יותר טובים מהמצרים והבבלים והרומיים, היו יותר הומניים. סך הכל רצו להשכיחם תרסכו, אני אומר סך הכל, הקליינקייט, סך הכל. קודל המחתי היועצה מנהוגי, אמרו חזל, אבל בכל זאת נראה לנו שהם היו אנושיים יותר. היו אנשים נאורים, לפי השיטה שלהם, הם רצו כאילו לקדם את העם היהודי, אבל כאשר אנחנו עומדים מדרוש החזל, אנחנו רואים שהיוונים היו אכזריים וברברים בדיוק כמו כל שאר צוררי ישראל. ויש סיפורים נוראים גם במדרש של חז"ל וגם ביוסיפון על גזרס היוונים. כל הגזרס של טיבוע להגמון תחילו זה עניין שפל שאין כדוגמתו, שאדם מן הישוב לא יכול לקבל והלב זועק לעומתו. אבל גם אכזריים היו. כולם זוכרים את מה שמסופר בגיטן דף נ"ז על אם יהודיה ושבעה בניה שנרצחו, נרצחו באכזריות, ילד אחרי ילד לעיני אימם. אז בבבלי, גיטן דף נ"ז זה מסופר על קיסר. כל אחד יודע שקיסרים היו ברומי, היוונים לא היו קיסרים. אבל הסיפור הזה מופיע ביוסיפון, ושם יש שמות, שם מסופר של פילקוס, שהיה קצין יווני, הביא
את מרים בת נחום, אם יהודיה בישיבת בני אלף מאנטיוכוס. אנטיוכוס רצח ילד אחרי ילד, ויש שם תיאור נוראי שאני לא יכול לחזור עליה, איך הוא רצח ילד אחרי ילד בידיו, בדם קל לעיני האם, עד שהיא זרקה את עצמה מן הגג. לא היו כל כך הומניים. אז לי ביום עלי שגם היוונים רצו להשמד להרג על היבד, הם לא היו טובים מן השאר, הם רק היו חכמים מהם, משכילים מהם, והם ידעו מן ההיסטוריה, הם הבינו שאם רוצים להשמיד את קהל ישראל, קודם כל צריך לנתק אותו ממקור חיותו, צריך לנתק אותו מצינור החמצן שלו. כל זמן שיהודים דבקים בתורה, לא נוכל להם, אז הקדוש ברוך הוא איתם, אז אי אפשר לנצח אותם. אז השלב הראשון בפתרון הסופי היווני של הימים ההם היה להשכיח עם תרוסחו ולהביא למחוק ארץ הנחו. אחר כך הם יתנבנו ויתייבנו מעצמם. אם הם לא יהיו קשורים בתורה, אז אולי כבר לא יהיה צורך להרוג ולהשמיד. הם ישמידו את עצמם, לא יהיה להם תוחלת ולא יהיה להם קיום. זו הייתה גזרת היוונים. ואני תמיד אומר, אז לפחות שנבין אנחנו מה שהבינו היוונים. שנבין אנחנו מה שהם הבינו. הם הבינו שקיימו של קהל ישראל זה כאשר הוא דבק בתורה, ולכן גזרו להשכיחם תרוסחו. אז אנחנו לפחות נבין מה שהיוונים הבינו, כי היא חייכם וירחם נכם, וכל הקיום של קהל ישראל זה כאשר הוא דבק בתורה, והיא שהחזיקה אותנו במשך אלפי שנים בגולוס, ללא ארץ וללא לאום וללא שפה וללא דגל וללא שום דבר. רק התורה והמצווה, תורה שבצה ותורה שבפה, ודקדוק המצווה, הם ששמרו עלינו והם ששומרים עלינו עד בייס הגויור במהירו ויומנו. בכלל, לא, אחרי שבועיים לא נגמור כל כך מהר. הסבורים וחזל מדברים על גולוס יוון, גלות משונה. היוונים לא הגלו את בני ישראל מארץ ישראל. הם גם לא החריבו את הבית, אלא פרצו יוד גמל פרצס. והמהר"ל לימד אותנו שבחזל ובסיפור ימיה של כלל ישראל אין מספרים מקריים. אם פרצו יוד גמל פרצס, צריך לשאול למה יוד גמל. ולבי יאמר לי, יוד גמל כנגד יוד גמל יקרה ממנה. אולי היוונים לא התכוונו לכך, אולי הם בעצמם לא ידעו למה פרצו דווקא יוד גמל פרצס, אבל זה היה בהשגוחה. זה היה רמז מן השמיים, רמז לבני ישראל, לא ליוונים. מה רצו היוונים? למה לא חייבו את הבית? למה לא שרפו את השמן? תימו כל השמנים. אם הם לא רצו שנדליק במנוי לסמור, היו עושים מדורה ושופים את השמנים. היו שופכים אותם. שופכים אותם לנחל איסון, שופכים למעיין השילוח. למה לא שפכו את השמן? למה לא שרפו את השמן? תימו את השמנים. אז לבי יואים עלי שיבונים אמרו, אתם רוצים בית המקדוש, שיהיה לכם בית המקדוש. גם לנו יש אמפיתיאטרון, ויש לנו תקסים, ויש לנו מבנים גדולים ומפוארים. אתם רוצים גם שאתה, גם לכם יכול להיות. אתם רוצים להקריב קורבנות, תקריבו. אבל כסף על קרן השור, שאין לכם חלק בלוקי ישראל, אחר כך תקריבו אותו. איזה שור זה היה על קרן השור? אז אני אומר, רש"י אומר בפרשס ויקרו, שור הוא ראש לכל הקורבנות. היוונים אמרו לבני ישראל, אתם רוצים להקריב קורבנות, חסר לכם הפולחן הזה, חסר לכם הטקסים האלה, אין לנו התנגדות, אבל בתנאי, תקריבו את השברים, אבל כיסבו על קרן השור שאין לכם חלק בקיסבו. אתם רוצים להדליק נר, בסדר, אבל בשמן תומה, לא בשמן תורה. רוצים בית המקדוש, שיהיה לכם בית המקדוש, אבל עם י"ג פרצס. י"ג פרצס, שיהיה פרוץ הבית הזה, בית השם. י"ג פרצס כנגד י"ג יקרה ממנה. טקסים כאלה נאפשר לכם. גם לנו יש טקסים כאלה, קצת שונים, אז יהיו לכם טקסים אחרים. זה היה גזרס יובון, זה היה דעת המסיעבנים, ככל גויים בית ישראל. אז במקום ללכת לאמפיתיאטרון, אז נלך לבית המקדוש. וזה היה הצולה של החשמינורים, תורה בתוהרה, בקדושתה, בתמימותה. הפני ישוע שואל, למה לא הדליקו בשמן תומה? אז אותו מהות חובת ציבור. אני אומר, יכלו להדליק בשמן תומה, אבל אז היוונים היו מנצחים. זה היה גזרת היוונים. היוונים רצו שנדליק בשמן תומה. אז מי עיקר הדין תומהות חובת ציבור? אבל אז באמת, אז גזרת היוונים הייתה מתקיימת. אז היינו מסתפקים בהקרבת שברים כאשר על קרניהם כתוב ואין לנו חלק בלקי ישראל. אז היינו מסתפקים בבית המקדוש שיש בו י"ג פרצס. ולא באלה חפצו בני קהל חי, ביוונים מסרו את נפשם על הצורס התוירה והמצווה כפי שקיבלנו מהר סיני, בתוהרם, בקדושתם, בתמימותם, וזה היה המאבק נגד גזרס יובן ונגד המסיעה אבנים. את זה צריך להבין ולהפנים, להיות ויקים בתוירה, בייחודם של בני ישראל, שבס חודש ומילה. שבס חודש ומילה זה שלושת הדברים שמייחדים את כנאי ישראל ומבדילים אותו מן האומויס. מילה זה איס בריס בין הקודש בו כל הבין זה רבום. שבס חודש בא להבדיל את עם ישראל מכל שאר העמים. כל העניין של חודש, הקודש בו הוא מסר את כל הבריאה כולה ביד חכמי ישראל. זה היה כל המאבק בין המסייבנים, בין היוונים, לבין בני קהל חי, לבין מתסיו קריכן גודל חשמנוי ובונוב, ובין מלכוס יובון. ואת היסודות האלה צריך לחזק ולדבוק בתוירה ובקיום המצווס, ולדעת שהקודש ברוך הוא ברוך בנו מכל הועמים ונוזן לנו אספרוס לו, והתוירה הזו היא ששומרת עלינו ומרווה אותנו עד ביאז כויול סדק. יהיה רוצה שנזכה בקורוי בזכוס נירוס חנקה, בזכוס האור הגונוס שגלום בהם, שנזכה בקורוב לחנוכס המסבח ולראות כהן גוד לוימד מיטב ומדלקס הנירס בבניין ביס המקדוש במהירו ויומנו אומן.
I'm going to go to the next one.